זבחים דף פח, מתחילים בעזרת השם במשנה. המשנה שלנו היא המשנה האחרונה של הפרק, והיא למעשה משלימה את הנושא של הקודשים, איך הם מתקדשים. הרי כל דבר שמקריבים בבית המקדש קוראים לו קודשים. איך הוא מתקדש? אז אם זה בהמה או עוף, ברגע שהבעלים אומר הרי זו עולה, שלמים, חטאת, כל קורבן, הוא מכיל קדושת הגוף על אותו קורבן. אבל אם מדובר פה נאמר על מנחה או על שמן או על יין, איך הם מתקדשים? כשהם נכנסים לתוך כלי שרת. הם צריכים אבל להיכנס לתוך כלי שרת שמיועד להם. אם הם נכנסים לכלי שרת שלא מיועד להם, הם לא מתקדשים. על זה אומרת המשנה, כלי הלך כמו קערות, מזרקות שמיועדות לדם, יין, שמן, מקדשים את הלך, הם מקדשים את הדברים הנוזליים. ומידות יבש, כמו כלי מדידה בגודל של יסרון, שזה מידת נפח, או חצי יסרון, הם היו שתי הכלי מדידה שהיו בבית המקדש, הם היו מידות יבש, מקדשות את היבש, הם מקדשות את המנחות, את הדברים היבשים. אין כלי הלך מקדש את היבש. כלי שמיועד רק לדבר לך, לא מקדש מנחה שהוא דבר יבש. ולא יבש מקדש את הלך. כלי שמיועד, כלי מידה של יבש, לא מקדש דבר לך, דבר נוזלי. עוד הלכה, כלי הקודש שנקבו. מה קורה כלי שרת שנהיה בו נקב, חור? אם עושים בהן מעין מלאכתן שהיו עושים והן שלמים, מקדשים. אם הם עדיין ראויים לאותו עבודה, אותו שימוש שהיו עושים בו כשהוא היה שלם, אז עדיין יש לו תורת כלי שרת והוא מקדש את מה שנכנס לתוכו. ואם לאו, אין מקדשים. אבל אם לא, אם זה כבר נקב מדי גדול שאי אפשר יותר להשתמש בו לאותו צורך שהם משתמשים בו כשהוא שלם, הוא לא מקדש יותר. וכולם אין מקדשין אלא בקודש. כל המושג שכלי שרת מקדש זה רק בתוך העזרה. תיקח כלי שרת מחוץ לעזרה ותכניס בפנים קודשים, הם לא מתקדשים. אומרת הגמרא, אמר שמואל, לא שנו שכלי לך מקדש רק דבר לך, אלא מידות. דווקא מידות שמודדים בהם נפח של נוזלים. הם לא מקדשים דבר יבש. אבל מזרקות מקדשים. כלים כמו מזרקות שהיו זורקים איתם את הדם, אם היו מכניסים לתוכם דבר יבש, הם מקדשים אותו. מה המקור? שנאמר, הפסוק הידוע, הפסוק אומר, וקורבנו קערת כסף אחת. קערת כסף, למה היא משמשת? תכף נראה. אחר כך כתוב, מזרק אחד כסף. למה משמש המזרק הזה? גם זה תכף נראה. הפסוק משלים ואומר, שניהם, גם הקערה וגם המזרק, להזכיר לנו, זה כלים שמיועדים לדבר לך, מלאים סולת. נו, אז אתה רואה שהכלים האלה גם מיועדים לדבר יבש, לכן הם מקדשים דבר יבש. מה שאמרנו שכלי לך מקדש רק דבר לך ולא יבש, דובר כלי מדידה שלך, לא כלים כמו מזריקות וקערות. שנאמר, שני מלאים סולת. אמר לרב אחא, מדיפתי לרבינה, מנחה לך היא. מה ראיה שכלי לך מקדש דבר יבש בזה שהקערות והמזרקות קידשו את המנחה? מנחה הרי יש בפנים שמן, אז זה הופך להיות דבר לך, זה לא דבר יבש. עונה הגמרא שתי תשובות. אמר לי, לא נצריכה אלא ליבש שבה. הרי גם כשאתה מערבב שמן בתוך מנחה, זה בלתי אפשרי לערבב את זה כל כך שזה יהיה לגמרי בלול. גם אם זה אפשרי, זה לא תמיד היה. ולכן היה חלקים יבשים שבו. וגם הם התקדשו, החלקים היבשים שבמנחה. למה? כי דבר יבש מתקדש גם בכלי לך. והיא בעת אימה, מנחה לגבי דם כי יבש דם. גם אם המנחה היא רטובה, אבל היא לא נוזלי. זה דבר מוצק, זה נחשב דבר יבש כלפי נוזלים. אמר שמואל, כלי שרת אין מקדשין אלא שלמים. חייבים להיות שלמים. אין מקדשין אלא מלאים. הם צריכים להיות מלאים כמה שצריך. נאמר, אם יש פה מידה של יסרון, אז הכלי שרת צריך להיות מלא עם היסרון. אם יש פה רק חצי יסרון, הוא לא מקדש. מה עוד? איזה עוד תנאי? אין מקדשין אלא מתוכן. תכף הגמרא תבהר. ואמרי לה, יש גרסה אחרת לגבי שתי הדברים הראשונים אותו דבר, הדבר השלישי עם שינוי. לשון אחרת, ואמרי לה, אין מקדשין אלא שלמין, אין מקדשין אלא מלאין, ומבפנים, בתוך העזרה. מהי ביניו? הדבר השלישי, ודאי שיש הבדל בין שתי הלשונות, אבל אף אחד לא חולק. זאת אומרת, שגם הלשון הראשונה מודה שזה צריך להיות דווקא מתוכם, ולא מבחוץ. ברור שכלי מקדש רק מה שמכניסים בפנים. והלשון השנייה אומרת שהכלי שרת מקדש רק בתוך העזרה, זה גם הלשון הראשונה מסכימה. מה בכל זאת המחלוקת בין שתי הלשונות? אומרת הגמרא, איקה ביניו בירוצי מידות. מה קורה אם המידות היה בהם, זאת אומרת, הכניסו בתוך הכלי כזה מין קצת יותר גדוש. עשו את זה עם, איך שקוראים לזה, אז זה פשוט היה לא מחוק, אלא גדוש. זאת אומרת, היה מעל הכלי גם קצת מאותה מנחה וכדומה, אז אותו גודש תלוי לפי שתי הלשונות. הלשון הראשונה שאומרת שזה מקדש רק מה שבתוכה, הגודש לא נמצא בתוכה. אבל הלשון השנייה שלא מזכירה שאותו דבר שמתקדש צריך להיות דווקא בתוך הכלי, אז גם מה שנמצא בגודש מעל הכלי גם מתקדש. במתנית התנה, הברייתא מביאה את כל הארבע תנאים. במתנית התנה, אין מקדשין אלא שלמים ומלאים ומתוכם ובפנים. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שלמדנו, שרק אם זה מלא, דווקא אם יש פה את כל המידה, רק אז הכלי מקדש אותו. נאמר שצריך להכניס פה מידה שנקראת יסרון, אז אם שמו פחות מיסרון זה לא מתקדש. כל זה מדובר דווקא, אלא שאין דעתו להוסיף. דהיינו שהוא שם פה רבע יסרון, ומספיק לו להוא ששם. אבל דעתו להוסיף, אם הוא שם קצת, ועוד קצת, ועוד, ועוד, אז ראשון ראשון קודש. זאת אומרת, כל קצת שנכנס כבר מיד מתקדש. תניא נמי אחי, באמת ככה גם הברייתא אומרת, מלאים, אין מלאים אלא שלמים. אמר רב יוסי, אימתי בזמן שאין דעתו להוסיף? רק אז אני אומר שאם זה לא שלם, אם אין פה את כל המידה, זה לא מקדש, הכלי שרת. אבל דעתו להוסיף, אם הוא שם קצת, אבל דעתו להוסיף עוד קצת ועוד קצת, עד שהוא יגיע למידה שצריך להכניס, ראשון ראשון, קודש. אז כל קצת וקצת שנכנס, מיד מתקדש. למדנו במשנה, אין כלי הלך מקדש וכולי. עכשיו הגמרא דנה במה שלמדנו במשנה. אמר רב, ויתי מערב אסי, אין מקדשין להיקרב, אבל מקדשין להיפסל. אמרנו שכלי לך לא מקדש דבר יבש, וכלי יבש לא מקדש דבר לך. מה הכוונה שהוא לא מקדש? הוא לא מקדש באמת כדי שיהיה לה מנחה למשל, או לשמן, קדושה של קורבן. אבל הוא מקדש אותו שיהיה לו קדושת הגוף להיפסל. הרי דבר שיש בו קדושה, חוץ מזה שהוא עכשיו ראוי להיקרב על גבי המזבח, הוא גם כן עכשיו יותר רגיש להיפסל. יש שלושה דברים. אם הוא יצא מהעזרה, הוא נפסל. אם הוא נשאר לילה, הוא נפסל בלינה. אם הוא נטמע, הוא נפסל. שלושת הדברים האלה באמת כן יהיו שייכים. אם דבר יבש נכנס לכלי לך, אז הכלי לך קידש אותו כלפי הדברים שפוסלים את הקודשים. איקא דמתני לה, יש כאלה שאומרים את אותו רעיון שהוא לא מתקדש אמנם, אבל בשביל להיפסל הוא כן מתקדש על הדבר הבא. יש כאלה שלומדים את זה על הדבר הבא. כתוב, הברייתא מביאה, אין מביאים מנחות, מדובר פה על דברים שבמקרה שזה אסור, כמו למשל, אם יתערבב תרומה עם חולין, אז זה נאסר עכשיו לישראל. אז נקרא מדומה, מעורבב. אסור להביא ממדומה למשל את הדברים הבאים. הם לא מתקדשים, דהיינו, אם מקדישים אותם הם לא מתקדשים. אם מביאים את הדברים הבאים מדבר שהוא מעורבב, תרומה וחולין. ככה, אומרת הגמרא, אין מביאים מנחות, אסור להביא מנחה, זה סולת, מגש עם סולת למשל, שהוא מיועד לכל מיני מטרות, שצריך להביא בהם מנחה, אסור להביא את זה למשל ממדומה. ונסכים, אסור להביא יין לנסך ממדומה. ומנחת בהמה, הכוונה לנסחי יין שמביאים יחד עם הבהמה, אסור להביא את זה ממדומה למשל. וביקורים, כל הדברים האלה אסור להביא מן המדומה. ביקורים, כמובן, מצווה הצבעונית שאנחנו מכירים, המצווה שכל אחד שרואה בשדה שלו על העץ, פרי ראשון, מסמן אותו, לוקח את הפירות הראשונים, מביא לבית המקדש, אסור להביא את הפירות של הביקורים ממדומה. ואין צריך לומר מי עורלה, פירות של עורלה ודאי שאסור להביא את כל הדברים שהזכרנו. וכלי הכרם גם כן לא מביאים את הדברים שהזכרנו, אסור להביא שהם אסורים בגלל שהם היו כלאיים, שזרעו גפן ביחד עם חיטה או שעורה. והיא מביא, והיא מכניס את זה לתוך כלי, לא קידש. הכלי לא מקדש את אותם מנחות וכולי שהביאו אותם מהמקרים הפסולים שהזכרנו. ועל זה אמר רב, ויתם הרב העשי, לא קידש לקרב. באמת, הכלי לא קידש אותם שאי אפשר להקריב אותם על המזבח. אבל קידש לפסל, אי אפשר יותר לפדות את אותו קודשים שהוא התקדש לגבי זה. לגבי זה שאין לו כרגע פדיון. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני לא יכול להקריב אותו, בסדר, אז בוא תעביר את הקדושה שלו, אני אשים פה כסף. הקדושה שלו תעבור לכסף והוא יהיה חולין. זה כבר אי אפשר ברגע שהוא נכנס לתוך כלי. תנו רבנן. כלי קודש שנקבו, נהיה בהם חור, אז הפועלים, הגזברים, רוצים לתקן את הכלי, אז אומרים בוא נעשה פה התחה כזאת, קצת נחמם את הסביב הנקה וככה הוא יסתם, אז אסור לעשות את זה. אין מתיחין אותן, למה? זה לא מתאים להביא כלים כאלה טלאי על גבי טלאי בבית המקדש, זה מקום של השירות, מקום של בורא עולם, לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבקות. אז תביא לשם בבקשה כלים חדשים, מכובדים. יותר גרוע מזה, ואין מתיחין לתוכן עבר. אם זה חור גדול מדי, אל תטיח לבפנים עופרת כדי לסתום את החור. נפגמו, אין מתקנים אותם. היה בהם איזושהי פגימה, אל תתקן, תביא חדש. סכין שנפגם, אין משחיזים את פגימתה. אם נהיה פגימה אחת בסכין, לא הולכים להשחיז את הסכין, אלא מביאים סכין חדשה. נשמטה מהקט שלה, אם הסכין יצא מהידית, אין מחזירין אותה, חדש, צריך להביא. אבא שאול אומר, סכין מטרפת, דיינו שהברזל של הסכין מאוד רך וכל הזמן הוא נהיה פגום. סכין מטרפת הייתה במקדש ונמנו עליה הכהנים וגנזוה. החליטו הכהנים, זהו, צריך לגנוז את הסכין הזאת, כי כל הזמן נהיה בה, נהיית פגומה. תנו רבנן, אותו דבר גם לגבי בגדי כהונה צריכים שיהיו מכובדים. אין עושים אותן מעשי מחת. בגדי כהונה לא היו עושים בד, ואז תופרים אותו לפי המידות של הכהנים. אלא היו עושים אותו בצורה כזאת שישר, מתי שהיו עושים את ההריגה של הבד, היו מייצרים את זה ישר בגד שלם, בלי שיצטרכו לתפור אחר כך את הבדים. זה היה משהו מדהים. אלא מעשה הורג, ההריגה בעצמה הייתה נעשית בצורה כזאת סגורה שלא יצטרכו אחר כך לתפור שום דבר. שנאמר מעשה הורג, התלכלכו הבגדים לא מחפשים אותם. נתגעלו אין מחפשים, לא בנטר, זה סוג של אדמה, ולא בעל, שזה גם כן סוג של כלי, סוג של חומר שהם מחפשים איתו. הבמים מחפשים, פה אנחנו רואים לכאורה שאפשר כן לחבס את הבגדים במים. מה הרווחנו? אז הבגדים יהיו מלוכלכים. אם אתה כבר יכול לחבס, תחבס בחומר. אז הוא מסבירה הגמרא, אמר אביי, אחי כאמר, הוגעו במים, אם הבגדים יתלכלכו קצת ממש, שעם טיפת מים אתה מנקה אותו וכבר נהיה נקי לגמרי, אז מחפשים אותן בנטר ואהל, אז אתה יכול לחבס אותו אפילו עם חומר כביסה. למה? מכיוון שזה לכלוך קל, אז אתה יכול לחבס אותו, וגם אחרי הכיבוס הוא עדיין נראה מבריק, נוצץ. אבל הוגעו לנטר ואהל, אם הם כל כך התלכלכו שבשביל לחבס אותם צריך ממש חומרי כביסה, אז אף במים אין מחפשים. גם במים אל תחבס. למה? כי גם אם מחפשו את זה, זה כבר לא ייראה חדש. חדש זה ב-100%. את הריבגד שחיפשו אותו 100 פעמים, הוא כבר לא נראה חדש. מתי הוא מפסיק להיראות חדש? בפעם ה-99? כל פעם כשמחפשים, הוא קצת מאבד מהזוהר שלו. אז לכן, מלכתחילה לא מחפשים את הבגד אפילו לא פעם אחת. בית מקדש זה מקום של השירות, צריך להתלבש שם בבגדים חדשים כל הזמן. ויש אומרים, עד כדי כך, גם אם הוא יתלכלך ממש קצת, אם טיפת מים אתה מנקה אותו, אין מחפשים. למה? אין מחפשים אותם כל עיקר. למה? שאין עניות במקום השירות. בית מקדש זה מקום של השירות, אל תתנהג אפילו במשהו של עניות בכזה מקום. תנו רבנן, אחד מהבגדי כהן גדול, היה מעיל. הוא שם על מאה הכתפיים, כמעט עד הרצפה, בגד עליון, שבשוליים למטה היו פעמונים ורימונים כאלה, יפים. רימונים שעשויים בצורה של הריגה כזאת. ממש בגד מרשים ביותר שהיה עשוי מתחלת. עכשיו הגמרא מבארת איך היה עשוי המעיל. תנו רבנן, מעיל כולו של תחלת היה. כולו היה עשוי מתחלת 100%. שנאמר ויעש את מעיל האפוד כליל תחלת. כולו היה עשוי מתחלת. שולב, כיצד? הרי היו צריכים לעשות פעמון רימון, פעמון רימון, כך כתוב, פעמונים ורימונים. איך היו עושים את הפעמונים והרימונים האלה? אז ככה, צריך גם לעשות פעמונים וגם רימונים. אז דבר ראשון היה מביא תחלת וארגמן ותולעת שני, שזורים, שלוש סוגים שזורים יחד, בחוט אחד. ועושה אותן צורה כמין רימונים, אבל לא סתם רימונים. אלא רימונים שלא פיתחו פיין. זה היה רימונים כמו כאלה רימונים שעדיין לא היו על העץ כל כך הרבה זמן שנפתחים לבד. אלא רימונים סגורים. הדרך הוא שכשרימונים נשארים על העץ הרבה זמן הם נפתחים. פה צריכים להביא צורה של רימונים כמו שהוא כשהוא סגור. מה עוד? הוא כמין קונאות, הכוונה כפתורים. כמו כפתורים של כנסות שבראשי תינוקות. כמו כפתורים שנמצאים על הכובעים שמלבישים את התינוק, את הילדים כשהם משחקים. כמו משחקים שהם לובשים סוג של כובע כזה. אחר כך מביאים 72 זגין, שזה הדפנות של הפעמונים, שעליהם ההוא בפנים הזג מקשקש, האינבלים מקשקשים. האינבל זה הפנימי הזה שמקשקש בתוך הפעמון. והזג זה החיצוני. מביאים 72 זגים שבהן 72 אינבלים, ותולה את כל הפעמונים האלה, תולה בהן 36 מצד זה, דיינו נאמר מקדימה של המעיל, ו-36 מצד זה מהאחורה של המעיל. רבי דוסה אומר משום רבי יהודה, 36 היו סך הכל, כל הפעמונים. כמה זה 36 לחלק ל-2? 18 מצד זה ו-18 מצד זה. אמר רבי ענייני בר ססון, שם נדיר, זכות ללמוד את האמרה שלו, זכותו תגן עלינו. אמר רבי ענייני בר ססון, אומר דבר כזה, כמחלוקת כאן, לגבי האם זה היה 36 פעמונים או 72 פעמונים, אותו מחלוקת יש גם לגבי מראות נגעים. כך מחלוקת, במראות נגעים, כמה גוונים של מראות נגעים יש? דתנן, מראות נגעים, הרי אדם שיש לו נגע צרת, הוא מראה לכהן, הכהן רוצה לראות אם זה טמא או טהור, צריך לבדוק מה הצבע, מה הגוון, אז יש 72 או 36 מראות נגעים. שתי דעות. כמו המחלוקת כאן לגבי הפעמונים של המעיל, ככה המחלוקת לגבי המראות הנגעים. טוב. כמה מראות נגעים יש? לתנן, מראות נגעים, רבי דוסה בן ארקינס אומר 36, עקבי בן מעללאל אומר 72. ואמר רבי ענייני בר ססון, פרשת צו, אחרי תורת הקורבנות, הפסוק אומר, קח את הארון וצריך להלביש אותו את הבגדי כהונה. אחרי הקורבנות כתוב בגדי הכהונה. למה נסמכו פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך, מה הקורבנות? אדם מביא קורבן וחוזר בתשובה, מחפרים הקורבנות על העבירות שהוא עשה. אף בגדי כהונה, כשאדם חוזר בתשובה, הבגדי כהונה משלימים את הכפרה והם מחפרים. על מה כל אחד מהבגדי כהונה מחפר? היה שמונה בגדים היה לכהן גדול. כהן עדיות היה ארבעה בגדים. על מה כל אחד מהבגדים מחפר? אז ככה. קטונת, שזה היה כמו מעיל כזה, כמו מעיל אמר, יש בגד מיוחד שנקרא מעיל. זה היה בגד כזה ארוך. מלמעלה עד הרגליים של הכהן, עם שרבולים. היה בגד הבסיס. על מה זה היה מחפר? קטונת מחפרת על שפיכות דם, על רצח. מה הקשר בין קטונת לשפיכות דם? שנאמר, וישחטו שעיר עיזים, כתוב לגבי השבטים, אחרי שהם מכרו את יוסף, והם רבאו לחזור ליעקב אבינו, שחטו שעיר עיזים, והתבלו את הקטונת בדם. מה זה בא לרמז? והתבלו זה לשון של כפרה. שהקטונת מחפרת בדם, זה מרמז שבעתיד על שפיכות דם הקטונת הולכת לחפר. הולכת כביכול לתאר, כמו תבילה. מכנסיים שהכהן נובש, זה גם מה שאנחנו מכירים, מחפרין על גילוי עריות, שנאמר, ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה. רש"י מסביר שזה כמו מחפה על האבון של הערווה, של העריות. מצנפת, המגבט, מחפרת על גסי הרוח, גאווה, מה הקשר? מניין, אמר רבי חנינה, יבוא דבר שבגובה, הרי המצנפת נמצא בגובה מעל הראש, הדבר שבגובה יחפר על גובה, על גסות הרוח, על גאווה. אבנט, שזה החגורה, גרטל, על מה זה מחפר? אבנט מחפר על עירור הלב. האדם ירר חליל, העירורים לא טובים. חזר בתשובה, אז הבגד, האבנט היה מחפר. מה הקשר? הגמרא מסבירה, איך הדעיתי, זה הרי נמצא כנגד הלב, מחפר על עירור הלב. חושן מחפר על הדינים. הדינים המעוותים, שלא דנו כמו שצריך, או שלא קיימו את הדינים. שנאמר, ועשית חושן. החושן היה טבלה שהייתה על הלב. של הכהן גדול. היו בה 12 אבנים טובות כשמותיהם של בני ישראל. על מה הוא מחפר? מחפר על הדינים, כמו שאמרנו, שנאמר ועשית חושן כדי לחפר על המשפט. איפוד, מה זה איפוד? זה היה מין סינר כזה, אבל הוא היה מגיע מאמצע, מתחת לידיים ומטה, מאחורה. הוא היה ככה קשור הוא היה קשור על הכהן גדול. זה כזה סינר אחורי. על מה הוא מחפר? היה מחפר על עבודת כוכבים. מה הקשר? שנאמר, אין איפוד? אין איפוד כבר? זהו, וטרפים. הטרפים זה לשון של עבודה זרה. זאת אומרת, ברגע שאין איפוד, מתגלה האבון של הטרפים. טרפים זה הכוונה פסלים. מעיל, המעיל שהכהן גדול היה לובש, כמו שהערכנו איך היו תופרים את זה, זה היה מהכתף של הכהן ומטה, עם הפעמונים למטה והרימונים. על מה הוא מחפר? היה מחפר על לשון הרע. מה הקשר? אלא, מניין? אמר רבי חנינה, כשהכהן היה לובש את המעיל, אז היה עושה קולות, הפעמונים היו מקשקשים, היו עושים קול, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. יבוא דבר שבקול ויחפר על האבון של הקול, שזה אבון לשון הרע. יבוא דבר שבקול ויחפר על קול הרע. אם יורשה לי, הרי למדנו קודם שהמחלוקת של מראות נגעים, כמה גוונים של מראות נגעים יש, זה כמו אותו מחלוקת של כמה פעמונים היה. יש לומר, אולי כבר קדמו אותי אחרים, שהרי המעיל מחפר על אבון לשון הרע. שהפעמונים הם היו אלה שכיפרו, כי הרי יבוא דבר שבקול ויחפר על מעשה קול. גם הנגעים הגמרא בערכין אומרת שמחפרת על אבון לשון הרע. לכן כמו שהפעמונים יש בהם או 36 או 72 פעמונים, ככה מראות נגעים יש או 36 או 72 גוונים, שניהם באים לחפר על אבון של לשון הרע. טוב, על מה מחפר הציץ שהיה למצח של הכהן, שהיה כתוב עליו קודש להשם, על מה זה בא וחיפר? ציץ מחפר על עזות פנים. אדם שיש לו עזות פנים. הרי בציץ כתיב והיה על מצח הארון. והאדם שהוא חצוף, יש לו עזות פנים, עזות פנים כתיב, ומצח אישה זונה היה לך. זה עם לשון של חוצפה. אז הציץ שהיה על המצח מחפר על האבון של המצח של העזות פנים. שואלת הגמרא, אמרת ששפיכות דמים ולשון הרע, כל אחד מהם משהו אחר מהבגדי כהונה מחפר עליו? קטונת על השפיכות דמים ומעיל על הלשון הרע, איני? וכי זה ככה? ואמר רבי יהושע בן לוי, שני דברים לא מצינו להם כפרה בקורבנות, ומצינו להם כפרה במקום אחר. איזה שני דברים אין להם כפרה בקורבנות ויש להם כפרה במקום אחר? ואלו הן שפיכות דמים ולשון הרע. שפיכות דמים, איפה יש להם כפרה במקום אחר? מעגלה ערופה. אם מוצאים מת מחוץ לעיר, אז בני העיר שקרובים לאותו מת היו מביאים עגלה ועורפים אותה כדי לחפר על העיר. אז מה כיפר על הרצח? עגלה ערופה. ולשון הרע, מה מחפר? מקטורת, הקטורת שהיו מקטירים בתוך הקודש הקודשים. איך נראה מההמשך, שזה הכוונה לקטורת של קודש הקודשים, היא הייתה מחפרת על לשון הרע. נתנה רב חנניה, מניין לקטורת שמחפרת, שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. רואים שהקטורת מחפרת, וזה מה שמחפר על לשון הרע. שם כתוב שהם דיברו לשון הרע. בעניין של קורח הם אמרו, אתם עמיתם את עם השם אחרי מיתתם של קורח ועדתו. אז בא אחרי זה הקטורת וחיפר על הלשון הרע שהם דיברו. ותנאי דבי רבי ישמעאל, על מה הקטורת מחפרת? הלשון הרע. מה הקשר? יבוא דבר שבחשאי, שהרי הכהן גדול ביום הכיפורים. מפה דרך אגב הראיה שכנראה מדברים על הקטורת של יום הכיפורים. הרי כשהכהן הגדול היה נכנס אל הקודש להקטיר את הקטורת, אף אחד היה אסור לו להיות בתוך ההיכל ובתוך קודש הקודשים. אז הוא היה לבד, בשקט. יבוא הקטורת, שדבר שבחשאי, שהכהן גדול עושה אותו לבד בשקט, בסתר, ויחפר על מעשה חשאי, על הלשון הרע שמדברים בשקט. קשי הלשון הרע, הלשון הרע, קשי השפיכות דמים, השפיכות דמים. אז אם כן אנחנו רואים שיש פה סתירה, פעם אחת אנחנו רואים. פעם אחת אנחנו רואים שלשון הרע, מה מחפר עליו? המעיל, פעם אחת אנחנו רואים שהקטורת, שפיכות דמים, פעם אחת רואים שהקטונת מחפרת, פעם שנייה אנחנו רואים שהעגלה הרופה מחפרת. מתגמר לא קשיה, הדי ידיע מן קטלי, ברגע שאנחנו יודעים מי זה שרצח, אז הקטונת מחפרת על הציבור שלא יאנשו על האבון שהוא הלך ורצח. וכאן, הדי לא ידיע מן קטלי, אם אנחנו לא יודעים מי רצח אותו, אז באמת מחפר רגלה ערופה על הציבור. כמו שכתוב, ולארץ לא, כן, ברגע שמחפרים את הרגלה ערופה, זה מחפר על הציבור. שואלת הגמרא, אידי עדי המן קטלי בר קטלה הוא. הרי ברגע שיודעים מי זה שהרצח, אז זה לא מספיק שאתה מביא את הקטונת, ואתה נותן, אתה חוזר בתשובה, ואתה נותן לה כהן גדול לבוש את הקטונת, ואז מתכפר לו. הרי צריך להרוג את הרוצח. ואם כן, זה לא מחפר אפילו, מילא הרוצח, מה עם הציבור? הציבור גם כן לא מתכפר להם עד שהורגים את הרוצח. כמו שכתוב, ולארץ לא יכופר, כי אם בדם שופחו, רק כשהורגים את הרוצח, אז יש כפרה לציבור. אומרת הגמרא, במזיד ולא עטרו בי. מתי העגלה הרופה מחפרת? ברגע שאדם עשה, מתי הקטונת מחפרת על הציבור, מתי שהוא עשה את העבירה במזיד, אבל לא עטרו בו, לא אמרו לו אל תרצח, אם תרצח הוא יהיה חייב מיתה. במקרה כזה לא הורגים אותו, והקטונת היא זאת שמחפרת על הציבור. ועכשיו נשאלת השאלה, לשון הרע, לשון הרע, גם כן פעם אחת ראינו שהמייל מחפר, פעם אחת רואים שהקטורת מחפרת, לשון הרע, לשון הרע, נמי לא קשיא, הקטורת על מה היא מחפרת? בצינה, לשון הרע שדיברו בסתר, על מה מחפר המייל? בפרסיה, לשון הרע שאדם מדבר בפרסיה, מה שרשי כותב, שהוא דבר שבכל, אז כל פעמונים מחפר עליו. הכפרה הגדולה הזאת, אנחנו מסיימים. הפרק התשיעי, אדרן הלך, מזבח מקדש. אשרינו שזכינו, ובזה סיימנו גם דף פ' ח'.